השיעור בכ"ב כסלו, בשנה פשוטה. ביום הזה לומדים מתחילת התניא פרק א' בדף א' עמוד א'. השיעור מסתיים בעמוד 10 בסיום ההגעה במילים ו-70 פנים לתורה.
אנחנו היום מתחילים פרק א' בתניא. פרק א', ספר התניא, מתחילתו עם הכותרת ספר של בינונים, פה מתחיל ספר של בינונים, אומר אדמור הזקן כך, פרק א', תניה בסוף פרק ג' בנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה היה בעיניך כרשע. יש כאן כמה וכמה דברים שצריך להתעכב עליהם, להבין אותם, כל דבר כאן כמובן מדויק. אדמור הזקן פותח בלשון תניה. פירוש המילה תניה למדנו, שנינו. הכלל ידוע שכשלומדים בגמרא אנחנו יודעים שמתי שמצטטים לשון משנה, הלשון הוא תנן. מתי שמצטטים ברייתא, הלשון הוא תניא. ומתי שהציטוט נאמר מפי שם של אחד האמוראים או התנאים, אז הדבר מצוטט בשמו של אותו תנא או אותו אמורא. כאן, כשמסתכלים על החלק הזה, הקטע הזה שאדמו"ר הזקן מביא, מסכת נידה, שכתוב משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, כשאנחנו מסתכלים במסכת נידה במקור הדברים, שם הלשון בגמרא מתחיל במילים דרש רבי סמלאי. ככה הגמרא מתחילה. רבי סמלאי זה המורה, והוא דרש והוא אמר איזושהי אמרה, והאמרה שלו מתחילה קודם כל לתאר למה אבלה דומה במאי אמו. והוא מעריך בדברים שם בעריכות מעניינת, והוא מתאר בצורה מדויקת מה קורה לעובר כשהוא בבטן אמו. ובסיום העניין כתוב ואינו יוצא משם, הוא לא יוצא מבטן אמו, הוא לא יוצא ממאי אמו עד שמשביעים אותו. ואז הוא מביא על זה את הפסוק שכתוב ישעיהו, כי לי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, ומקשר את התשבע כל לשון ליום הלידה שמשביעים את הנשמה. ואז סיום קטע הגמרא הזה, שואלת הגמרא, ומהי השבועה שמשביעים אותו? מה משביעים את הוולד לפני שהוא יוצא לאוויר העולם? ואז הגמרא מביאה את הלשון, כמו שאדמור הזקן מצטט, תהי צדיק ואל תהי רשע, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, זה לשון הגמרא. השאלה שנשאלת, למה אדמור הזקן לא פותח במילים כלשון הגמרא ואומר דרש רבי סמלאי, משביעים אותו, למה לכתוב תניא כשזה לא זה הלשון בגמרא? הגמרא לא פותחת את הקטע הזה כציטוט של ברייתא, אלא זה ציטוט מדבריו של רבי סמלאי, ואדמור הזקן לא מצטט את דברי רבי סמלאי. אז האמת שלכאורה אפשר לדחוק ולומר שיש כידוע בגמרא יש גרסאות שונות. בכלל בגמרא יש קטעים מסוימים שמופיעים בכמה וכמה גרסאות, ויש שינויים מגרסה לגרסה. כשמסתכלים אמנם בגרסאות השונות של אותו קטע בגמרא של מסכת נידה, אז אנחנו אמנם מוצאים שיש גרסאות מסוימות ששם הלשון זה לא דרש רבי סמלאי, אלא יש גרסאות שבאמת הלשון זה תניא, שזה ציטוט של ברייתא. ואז יוצא שאדמו"ר הזקן בחר לא להשתמש בגרסה הנפוצה שיש בה ברוב המקומות בגמרא, אלא אדמו"ר הזקן בחר להשתמש בגרסה שהיא פחות נפוצה ואיתה לפתוח את הספר. אבל גם זה דורש ביור. למה אדמו"ר הזקן יעדיף את הגרסה הפחות נפוצה והשתמש ולא השתמש בגרסה הנפוצה? לכן יש כאן הסבר נוסף מעניין, שהסיבה למה הוא בדווקא פתח במילה תניה, הוא בא לרמז כאן על עוד דברים נוספים, ובין השאר מופיע רמז אחד, שיש ספר שכותב אותו, נקרא אור הגנוז, שחיבר אותו רבי לייב כהן, אותו רבי לייב כהן, שהוא נתן את ההסכמה שלו על התניה מתלמידי המגיד, חברו של אדמו"ר הזקן, הוא חיבר ספר שנקרא אור הגנוז. ובספר הזה הוא כותב שיש קליפה, שהיא נמצאת במיוחד אצל לומדי תורה, והקליפה הזו נותנת להם מעצור מסוים מללמוד פנימיות התורה, וממילא להגביר את הישות שלהם למרות וכתוצאה מלימוד התורה שלהם. אדמו"ר הזקן בספר התניא רוצה להתמודד ולבטל את הקליפה הזאת. אז ועכשיו הוא כותב שמה, וידוע שהקליפה, כל קליפה יש לה שם. והמעניין שהקליפה הזו קוראים לה תניא. תניא זה מלשון לימוד, שנינו, למדנו. זה השם של הקליפה. אדמו"ר הזקן רוצה לבטל... מה? דבר שלילי. ואדמו"ר הזקן רוצה לשלול את הקליפה הזו, לבטל אותה, אז הוא דווקא בוחר בגרסה פחות נפוצה, ופותח את ספרו בשם תניא כדי לבטל את העניין הזה השלילי. ורמז נוסף כתוב שתניא זה אותיות איתן, שזה מלשון תוקף וחוזק ויושן, דיברנו על זה בשיעורים קודמים, הזכרנו את כל שלושת הפירושים, וזה גם כן מה שאדמו"ר הזקן רוצה להדגיש לנו. אז בוודאי שכשהוא בחר במיוחד עם זה לפתוח את הספר, ועל שם זה נקרא הספר כולו, ספר התניא, אז יש משמעות מיוחדת בביטוי הזה.
ולמה בשם של
קליפה דה? מילה תניא לא צריך לשכוח, זה שם של ברייתות מהגמרא. זה שם שבמקורו בקודש. הקליפה הזו נמצאת אצל לומדי תורה, כי זה, היא נקראת בשם הזה כי היא נמצאת אצל הלומדים. לכן הקליפה הזו, הכינוי שלה, זה לרמד את המקום שאליו היא מגיעה. ופה מבטלים אותו. אם אנחנו מדברים ברמזים, אז יש כאן עוד רמז מאוד מעניין בהתחלה של ספר התניא, שאדמו"ר הזקן פותח את הספר ואומר תניא בסוף פרק ג' דנידה. זה שהוא מצטט את המקור של הדברים, בוודאי קודם כל כדי להביא מקור מאיפה הוא לוקח את הדברים, אבל יש גם בזה רמז מאוד מעניין, שידוע שעם ישראל בזמן הגלות נקראים בשם נידה. נידה זה מראה על ריחוק. ואנחנו נמצאים היום בפרק ג' דנידה. אנחנו בגלות אחרי חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, אנחנו כבר נמצאים בפרק ג'. וספר התניא בא לתת כוח בסוף פרק ג' דנידה. בסוף זמן הגלות, לקראת הגאולה, ספר התניא בא לתת כוח ותוקף ליהודי, כדי לעמוד בניסיונות הקשים של סוף זמן הגלות, כדי שנוכל לצאת איתו לקראת הגאולה. ככה מקובל אחד הרמזים בדבר. אומר אדמו"ר הזקן ככה, נמשיך הלאה. משביעים אותו, קראנו כבר קודם את הציטוט הזה, משביעים אותו, מי זה אותו? אמרנו קודם את אותו עובר, הוולד שנמצא במי אמו. העובר כשהוא במי אמו עוד אין לו יצר הרע, כמו שכשמסתכלים באותו קטע בגמרא, ורואים את הציטוט הקודם לפני הקטע הזה של השבועה, שם כתוב שהדבר היחיד שעושה אותו ולד במי אמו, שמלמדים אותו את כל התורה כולה, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו, ונר דלוק על ראשו, ואין לך ימים טובים כימים האלה. מדובר שם על הוולד כשהוא נמצא במצב שעוד אין לו יצר הרע. מתי היצר הרע מגיע? הלשון כתוב בתחילת ספר בראשית, שהיצר הרע כתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אומר על זה רשי, מה זה מביא רשי את הלשון, מה זה מנעוריו? מי שננער לצאת ממי אמו, אחרי שמנערים אותו והוא יוצא החוצה, אז נכנס היצר הרע. אבל כל מי שעוד לא יצא, כל מי שהוא עדיין נמצא במי אמו, אז זה רק יצר טוב, זה רק נשמה קדושה, אין עדיין בכלל אחיזה לשום דבר שלילי, עדיין. ובאותו שלב... זה רק נשמה, מה זה אין כלום? זה נשמה קדושה. נשמה קדושה. נשמה טהורה. נשמה בטהרתה. אז הנשמה הזו בטהרתה. אותה משביעים ואומרים לה, תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'. אז נשאלת השאלה, כמה שאלות יש? קודם כל יש כאן דיוק שלכאורה כל הנשמות שלנו, כל עם ישראל עמד ליד הר סיני, והקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל ליד הר סיני, אז כבר נשבענו, הושבענו כבר בשבועה הכללית באותו מעמד. למה צריך כל נשמה ונשמה להשביע באופן ייחודי? שאלה נוספת שנשאלת, מה קורה פה? נשמה לא שייכת לחטאים, היא תאורה והיא מעל זה, אז מה אתה צריך להשביע אותה ואל תהי רשע? היא לא שייכת לזה. אלא מה, אתה מתכוון, את מי אתה מתכוון להשביע? את החלק הזה ששייך לחטאים, תשביע אותו. אתה לא יכול להשביע את אותו חלק שהוא בכלל לא שייך, ואתה אומר לו, קח אחריות על החלק השני שיבוא לאחר מכן. אז השבוע הייתה צריכה לבוא אחר כך. אז מה הרעיון פה? לכן מבואר שהמשמעות של השבועה זה לא רק במובן של שבועה, במובן הרגיל שאנחנו מכירים, שאתה משביע מישהו ואתה רוצה שהוא יעמוד במשימה ובמטרה, אתה משביע אותו ואתה מזהיר אותו, תיזהר לך, אתה נמצא כרגע בחומרה של שבועה וישמר ויזהר לו לעבור על השבועה, כי זה חמור מאוד. כאן יש דבר הרבה מעבר לזה. השבועה הזו זה מלשון, אפשר לקרוא את זה לא עם שין אלא עם סין, מסביעים אותו. מסביעים זה מלשון סובה וכוח. זאת אומרת שהנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה, אומרים לה, את כשאת נמצאת במצב כפי שהעובר עדיין בבית אמו, אז אין שום בעיה, מלמדים אותו את כל התורה, אין לו התמודדות עם דברים המפריעים והכל מצוין. אבל כשהוא יוצא לאוויר העולם, שם הוא ייפגש גם כן עם כוחות המפריעים, גם מבפנים וגם מבחוץ, עם כל מיני מניעות ועיכובים, אז הוא חייב לקבל כוחות מיוחדים לעמוד במשימות הללו. זה נקרא מסביעים אותו, נותנים לו כוחות סובה שהוא יוכל לעמוד בעוצמה הנדרשת בעת שהוא יורד לעולם הזה. ובאחד המאמרים כתוב שהמילה משביעים בנוסף לפירוש מלשון שבועה, בנוסף לפירוש מלשון סובה, יש לזה פירוש שלישי מלשון שבע. מה הרמז בשבע? כתוב שזה בעצם קשור, שלושת הפירושים קשורים יחד. הכוחות המיוחדים שנותנים לנשמה בעת היותה בבטן האם, נותנים לכוחות שמקור הכוחות זה משורש הנשמה. ידוע שלא כל הנשמה יורדת למטה. מה שיורד למטה זה רק חלק. החלק העיקרי נשאר למעלה. והכוחות המיוחדים שהנשמה צריכה להשתמש איתם, כי היא למטה, מי תן לה כוחות מיוחדים זה דווקא מהשורש העליון. השורש העליון קשור למספר 7. למה? כתוב, אני מצטט לכם קטע, אחד המאמרים כתוב ככה. יש הפסוק אומר על אדם הראשון, הנשמה הראשונה שירדה לעולם, הלשון שמה, בצלם אלוקים עשה את האדם. כתוב שצלם, הצלם זה בעצם כוחות הנשמה. כוחות הנשמה מחולקים ומרומזים במילה צלם, באות צדיק, למד ומם. צדיק זה מרמז לחלק הנשמה שכן ירד והתלבש בתוך הגוף. הוא מוכר לנו, מי שזוכר ויודע, נפש, רוח, נשמה, אלו הכוחות שמתלבשים בתוך חלקי הגוף, זה הכל מרומז בצדיק של הצלם. הלמד והמם כתוב, זה הכוחות הנעלים, זה חיה ויחידה, זה למד ומם. למד ומם בגימטריה, במספר גדול זה 70, במספר קטן זה 7. זה מרומז שהכוחות הנעלים של הנשמה מרומזים במספר 7. זה החלק הלמד מם שהוא לא יורד לתוך הגוף. הצדיק יורד למטה, הלמד מם נשאר מלמעלה, הלמד מם נותן כוח לצדיק וביחד זה הצלם. אז זה הרמז משביעים, גם מלשון שבוע, גם מלשון סובה וגם מלשון 7. זה בא לרמז לנו שהכוחות המיוחדים שהנשמה מקבלת בהיותה בגוף להתמודד מול כל הניסיונות שהיא עומדת בהם, זה בא מהחי היחידה, מהשבע, זה מהכוחות המקיפים של הנשמה. כל פנים, מה משביעים את הנשמה? אומרים לו, תהי צדיק ואל תהי רשע. זה החלק העיקרי של השבוע. המשפט הבא, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה יהיה בנכת רשע, יש בזה פירושים שונים, האם זה חלק מהשבועה, או שהשבועה עצמה היא תהי צדיק ואל תהי רשע. תהי צדיק ואל תהי רשע במובן, כמו צור מרב עשה טוב. תעשה את הדברים החיוביים ואל תעשה את הדברים השליליים. אחר כך נותנים לו כטיפ, ככוח עזר, כעצה טובה, כתוספת, זה לא חלק עיקרי מהשבוע. האדמו"ר הזקן מתייחס כרגע בעיקר לחלק השני. לחלק הזה שאומרים, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. החלק הזה לא מובן. הוא בעצם נקדים, שכשאנחנו עכשיו נקרא את העמוד הראשון של הפרק א' בתניה, האדמו"ר הזקן לא בא רק להביא לנו אוסף של מדרשים, אוסף של גמרות, ולשאול שאלה, זה לא מסתדר עם זה, זה לא מסתדר עם זה, איך? יש ספרים שאתה רואה שם אוסף של שאלות, ומדרשים, ומוצאים איזו תשובה יפה. כאן האדמו"ר הזקן בעצם ספרו, מטרת הספר, זה להסביר את פנימיות הנפש. זה נקרא ספר של בינונים, זה להסביר את מהות הבינוני ומהות הנפש של היהודי. כדי להוביל אותנו, להבין את מהות הנפש, אז האדמו"ר הזקן מקדים את המקורות הללו, מהגמרות ומהקטעים השונים שהוא יביא, כדי להוביל אותנו למסקנה אחת. כשאתה מסתכל בעיניים שלך על כל הציטוטים והמושגים שאתה מכיר, צדיק, רשע ובינוני, ואתה מכיר את המושגים הללו בכל מיני מקומות בגמרא, או איפה שתיפגש עם זה, המושגים הללו כפי שהם מוכרים לך בלי ההבנה הפנימית של הדברים, אתה לא מבין אותם נכון. אתה טועה בהגדרתם. והוא יוכיח לנו שאם נשתמש בהגדרות הללו במובנים השטחיים והחיצוניים שלהם, לא יסתדרו לנו, שום דבר לא יסתדר עם שום דבר. חייבים לתת כאן מבט עמוק יותר, פנימי יותר, וזה בעצם יהיה כהקדמה כללית להוביל אותנו להבנת הנפש. השאלה הראשונה שאדמו"ר הזקן שואל, באים לכל יהודי, כל אחד מאיתנו, לפני שהוא יצא לאוויר העולם, אומרים לו ומשביעים אותו, ולמרות שאת כל התורה כולה שמלמדים אותו, כתוב שם בגמרא שמיד שיוצא לאוויר העולם בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו. אחר כך כתוב שמשביעים אותו, כי המשכחו לא כולל את השבוע. זה לא שמשביעים אותו לפני המשכחו, ואחר כך בא המשכחו וגם את השבוע הוא שוכח. זה לא כך. סדר הלשון בגמרא זה שמלמדים אותו את כל התורה, אחר כך משכחו, ואחר כך כתוב שמשביעים אותו, כי על השבוע זה לא משכחו, זה דבר שצריך לחיות עם זה, לזכור את זה. זה דבר שחי איתנו כל הזמן, כל רגע ורגע בחיים. אז השבועה הזו והחלק ההמשך של השבועה, זה דבר שכל יום צריך אדם לראות את זה מול העיניים שלו. מה הוא צריך לראות כל יום מול העיניים? שאפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע. מה אדמו"ר הזקן? המשפט הזה הוא משפט שקשה לחיות איתו כל הזמן מול העיניים. למה קשה? הוא שואל את ה... הוא דוחה לכאורה את הבנת המשפט הזה משתי סיבות. סיבה אחת הוא אומר, זה סותר הוראה אחרת של חכמינו במשנה. שאלה שנייה הוא שואל, זה סותר את הרגש האנושי הדרוש לאדם בריא וחי. ונראה את הדברים בלשון שלו. הוא אומר, וצריך להבין, הדבר הזה לא מובן, דאתנן, הנה קודם היה לנו את ההגדרה, מה זה תנן, מה זה תניא, תנן זה ציטוט של משנה, דאתנן, כתוב במשנה, אבות פרק ב', מה אומרת המשנה? ואל תהי רשע בפני עצמך, סוף ציטוט, אומרת המשנה במפורש לכל אחד, יזהר לך, אל תהי רשע בפני עצמך. מה הפירוש אל תהי רשע בפני עצמך, לפי איך שהרמב״ם מסביר את המשנה הזו? שאף פעם אסור לך להסתכל על עצמך כמו רשע. אל תחשוב על עצמך אף פעם שאתה רשע. ככה מסביר הרמב״ם במשנה. אז אם כך יוצא שההוראה שכל אחד מאיתנו קיבל ביציאתו לאוויר העולם, היה רשע, היה ביניך כרשע, סותר את מה שכתוב בפרקי אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. זה פשוט סתירה לא מובנת, איך אדם יכול לשלב את שתי ההוראות. אדמו"ר הזקן יכל להישאר בשאלה הזו וזהו. אבל אדמו"ר הזקן לא נשאר בשאלה הזו, מדוע? כי לא כולם מסבירים כך את המשנה בפרקי אבות. אמנם הרמב״ם, כפי שכרגע ציטטנו, איך הוא מסביר את המשנה, שמה הפירוש אל תהי רשע בפני עצמך, שאף פעם אל תסתכל על עצמך כמו רשע. יש אחרים שמסבירים את המשנה הזו בצורה אחרת ואומרים, שאתה נמצא בפני עצמך, אתה אתה נמצא לבד ואף אחד לא רואה, אז אל תירש, אל תתנהג כמו רשע. אם נסביר ככה את המשנה, זה בכלל מובן אחר, אז אין בכלל סתירה למה שאומרים לו, יהיה ביניך כרשע. לכן הגמרא הזאת מביא עוד שאלה, שגם אם תרצה לפרש את המשנה בפרקי אבות בצורה אחרת, ואז זה לא יהיה קונפליקט בין המשנה בפרקי אבות להוראה הנאמרת לכל אחד, יש כאן עוד שאלה. איך אפשר, מבחינת ההיגיון, איך אפשר לחיות עם תחושה כזו שאדם רשע? אם אתה מסתכל על עצמך, אנחנו יודעים שילד ואדם מבוגר צריך לחנך את עצמו, צריך תמיד להיות בשמחה, צריך להיות עם הרגשה טובה, צריך להאמין ביכולת שלך, צריך לדעת את המעלות שלך. זה לא שאדם צריך לחשוב על עצמו, אני לא שווה שום דבר ואני אפס. אדם צריך להכיר במעלותיו, ואדם צריך כל הזמן להסתכל על עצמו שאני כן מסוגל לעמוד במשימות המוטלות עליי. אז איך אומרים לבן אדם, אתה כל הזמן תרגיש שאתה רשע? אחד מהשתיים. אם הוא באמת ירגיש כך, והוא באמת ירגיש, זה הצד השני של הממן השך. הצד הראשון זה, אם הוא באמת ירגיש את עצמו ככה, איך מרגיש אדם? איזה תחושה יש לבן אדם שהוא רשע והוא לא בסדר? מרגיש רע, כל הזמן הוא במצב רוח לא טוב. הרשע
לא מרגיש רע.
הרשע האמיתי לא, אבל מי שיודע את חומרת הרשע, ואומר כל הזמן, מי שיש לו מצפון, הוא אומר, אני רשע, אני לא בסדר, אז הוא כל הזמן נמצא בירידה. הוא יהיה בעצבות. אז זה, איך הלשון של אדמו"ר הזקן אומר, וגם, לא מובן, איך אפשר לבוא ליהודי ולהגיד לו, תדע לך, הצידה לדרך לעולם, זה כל הזמן תזכור יהיה בעיניך כרשע. איך זה יכול להיות? אם יהיה בעיניו כרשע, אם הוא ייקח את הצידה לדרך ויישם את זה, והוא באמת יהיה בעיניו כרשע, יירה לבבו. אז יהיה לו פשוט רע על הלב, ויעצב, אז הוא יעצוב. מה, אני באמת רשע? אז יהיה לו לא טוב, הוא יהיה במצב רוח ירוד. אדם שבמצב רוח ירוד לא יכול לעבוד את השם. ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. ידוע ששמחה זה הכלל הכי חזק של עבודת השם. לא יכול להיות עבודת השם בלי שמחה. זה האלף בית של כל דבר. שמחה זה הדבר שהיצר הרע, במיוחד בדור שלנו, כתוב שהיצר הרע, הוא בא להפיל את השמחה. כי אדם, יש בתניה, בהמשך נגיע בפרק חבב, זמור הזקן מביא את הדוגמה ששני אנשים רבים אחד עם השני, מי שינצח זה לא מי שיש לו נשק יותר חזק, לא מי שיש לו חיילים בכמות יותר גדולה, אלא מי שיש לו מורל יותר גבוה, הוא ינצח. כי מי שיש לו מורל והוא דבק במטרה שלו, לא משנה, הוא יכול להיות חלש וקטן, אם הוא דבק במטרה שלו ויש לו מורל גבוה, הוא לא מתפעל מנפילות ועבידות, הוא ממשיך ולהיות דבק במטרה, הוא ינצח בסופו של דבר. למה? כי השמחה היא בעצם הכוח הכי חזק בעבודה. אותו דבר בעבודת השם. אז אם אדם רוצה לעבוד את השם ולא ליפול בניסיונות ובפיתויים של היצר יום יום, הוא חייב להיות בשמחה. אז אם אדם לא יהיה בשמחה, הוא לא יוכל לעבוד את השם. הוא כל הזמן ייפול בעוד ניסיונות ובעוד פיתויים, והוא ייקשל שוב ושוב. אז לא ייתכן שיבואו ליהודי ויגידו לו, אתה צריך לדעת שהצידה לדרך שלך בעולם זה להרגיש רשע. זה לא הולך ביחד להרגיש רשע ולעבוד את השם. זה סותר גם את החצי הראשון של השבוע, אומרים לו, תהי צדיק. זה לא הולך ביחד, תהי צדיק ותהי עצוב. זה לא הולך ביחד. איימה, ימציא בן אדם פטנט, שאני ירגיש את עצמי כמו רשע, ואני ארגיל את עצמי להיות בכל זאת בשמחה. שזה לא יהיה גורם שלילי על המצב רוח שלי. זה מאוד מסוכן. למה? כי אדם שיודע, אני רשע, אבל זה לא מעניין אותי, אני יכול לחיות עם זה. אז מה יקרה? אז הוא באמת יהפך לרשע. וכשהוא באמת ייקשל, וכשהוא באמת ייפול, אז מה הוא יגיד לעצמו? איי, זה רשע, אני בסדר, אני יודע שאני רשע, אני עריכה עם זה כל הזמן. אז מה יש? לא יש שום דבר. אז אחד מהשתיים, אם יהיה לו מצפון וזה יהיה אכפת לו, הוא יהיה בעצמות. ואם הוא ירגיל את עצמו שזה לא יהיה אכפת לו, אז הוא באמת יהיה כזה. הרי ברור שלא נדרש ממנו אדם להיות כזה, זה החצי השני. ואם לא יהיה רע לבבו כלל מזה, ואם לא יהיה לו רע על הלב, זאת אומרת שהוא ירגיש את עצמו כל הזמן באופן כזה שזה לא אכפת לי, אני רשע אבל לא אכפת, אני יכול לחיות עם זה. יכול לבוא לידי קלות, חס ושלום, הוא יהיה קל, קל דעת. שאלה, הערה מצוינת, ואני אעשה מה שאתה מאיר בצורת שאלה. שבעצם, השאלה הזו שהדמור הזה כן שואל, לכאורה, במקום לשאול את השאלה על הגמרה הזו במסכת נידה, שמשביעים כל אחד, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך, תדיק אתה, יהיה לך כרשע, לכאורה הדמור הזה כן יכל היה לשאול את השאלה הזו על כל בעל תשובה. מה קורה עם בעל תשובה? דם חטא, ומחליט יום אחד בעיר לחזור בתשובה. מה הוא מחליט לחזור בתשובה? הוא פתאום קולט שהוא עשה כך וכך וזה לא טוב, והוא אומר לעצמו, זה לא בסדר, אני צריך לשנות את ההרגשה שלי ואת המעשים שלי ולהיות בסדר. איזה תחושה יש לו כשהוא עושה את החשבון נפש הזה? ואיזה מצב רוח הוא נמצא? הוא שמח, טוב לו על הלב שהוא קולט שהוא היה לו בסדר, הרי לא טוב לו, הרי הוא במצב רוח ירוד, נכון? אז יכול לדמור זה כן לשאול, אם כך על כל אחד שבא לחזור בתשובה, יש לו מצב רוח ירוד, אוי, זה מצב לא טוב, המצב רוח הירה. השברון הזה הוא לא טוב, כי כמו שאמרנו, או שאם הוא יהיה שבור הוא לא יהיה שמח, ואם הוא, זה לא יהיה אכפת, אותו שאלה, אז התשובה היא מאוד פשוטה, וזה גם עונה על ההערה שלך. אדם שיש לו שברון מכך שהוא חטא, ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, השברון הזה, זה דבר טוב. להפך, זה לב נשבר ונזכה, אלוקים לא תבזה. זה שברון שמהשברון הזה הוא יגיע לרוממות, הוא יגיע לחרטה, הוא יגיע לשלמות יותר, מצוין. אבל כאן במסכת נידה לא נותנים את ההוראה הזו לאדם שחטא, והוא צריך להרגיש שברון לב על החטאים שלו, ואז השברון לב הוא בסדר. ההוראה שנאמרת בגמרא זה הוראה לכל בן אדם, בלי קשר למעשים לא טובים שהוא עשה, אלא ככה כאילו כל אבא צריך כל בוקר להגיד לילד שלו מקטנות, תזכור אתה רשע, תזכור אתה רשע, איך יגדל ילד שכל היום יש אחרי, אנחנו מכירים בחינוך את המושג נבואה, המקשימה את עצמה, כן, אז מה? אבל משביעים אותנו, אז כל אבא יראה את הגמרא, והוא ירצה להזכיר לילד מקטנות את השבועה, שישביע אותו רק עכשיו, יהיה ביניך כרשע, אז כל היום יגידו יהיה ביניך כרשע, אז איך יגדל אותו אחד שכל היום יגידו לו יהיה ביניך כרשע? אז פה באה השאלה שהדמור הזה כן שהוא שואל, אחד מהשתיים, או שהוא יהיה עצוב כל ימי חייו, או שהוא יהיה קלדת כל ימי חייו. אחד מהשתיים, אבל אדם נורמלי הוא לא יגדל. אז מה הפירוש בדברי הגמרא יהיה ביניך כרשע? זו השאלה מאוד חזקה להבין את הדברים. זה ממשיך הדמור הזה כן ואומר, אך העניין, כדי להבין מה קורה פה, הדמור הזה כן, סגנון הדברים זה לא כתשובה, לא אומר, ויש לו, מה? תשובה כך וכך. אך העניין, בתניה ובכלל בחסידות, באים להעביר עניין מסוים, באים לגלות נושא מסוים. הצורה, איך מגישים לך את העניין, זה מגישים לך איזה בצורת שאלה, מביאים לך איזה ציטוט, איזה מקור, איזה גמרא, שואלים שאלה, ואז זה כמו דלת כניסה להיכנס לתוך העניין, לתוך הנושא שאותו בעצם רוצים להוביל אותנו אליו. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא היי חלוקות. מצאנו בגמרא שיש היי חלוקות. חמש חלוקות, חמש דרגות שונות בבני אדם. מה זה הסגנון הזה מצינו בגמרא? מה זה מצינו? אמרו לו כתוב, אך העניין, כי הנה איתה בגמרא, ציטוט מצינו. למה? כי כשאנחנו נסתכל ונחפש איפה הגמרא הזו, שהגמרא הזו כן מצטט אותה, איפה היא כתובה, אני רוצה לחפש איפה יש גמרא שכתוב שם שיש שהי חלוקות. לא נמצא בגמרא באף מקום שכתוב במקום אחד שיש חמש. אנחנו חייבים לאסוף את הנושא הזה לפחות משתי מקומות שונים בגמרא, שני מקומות שונים, לחבר את שניהם ואז נגיע למסקנה. לכן הוא אומר גם את הלשון מצינו, מצאנו. איפה מצאנו? זה שתי המקומות כתובים באותו מקום בגמרא במסכת ברכות. זה מקום אחד, זה בתחילת מסכת ברכות, בדף זין עמוד א', זה בתחילת מסכת ברכות, ומקום השני זה בדף סמך א' עמוד ב', זה סוף פרק תשיעי של מסכת ברכות. מרחק גדול בין שתי המקומות. מה ההבדל בין שתיהם? במקום הראשון יש שם שאלה שהגמרא שואלת, ששם כתוב בגמרא שמשה רבינו שאל את השאלה הזאת הקדוש ברוך הוא. מה הוא שאל אותו? אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. זה השאלה. אם מסתכלים רק על הקטע הזה בגמרא, יש לנו ארבע חלוקות: צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. זהו, חסר אחד. כשמסתכלים בקטע בגמרא בסוף פרק תשיעי של מסכת ברכות, שמה יש ברייתא שרבי יוסי הגלילי אומר שיש צדיקים רשעים ובינונים, ושם הוא מביא, והאדמו"ר הזקן יצטט את זה בהמשך בעוד כמה שורות, שצדיקים יצר הטוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם, בינונים זה וזה שופטם. מה רואים מהציטוט הזה בגמרא? שיש לנו צדיקים רשעים ובינונים. נחבר את שתי אלה. המושג בינוני הוא קיים, רק הוא לא כתוב בתחילת מסכת ברכות, שם כתוב בסוף. אז אם תחבר את הקטע מתחילת מסכת ברכות ואת הקטע מסוף מסכת ברכות, אז בסך הכל הגעת לאי חלוקות. זה הפירוש שהנה מצינו בגמרא, אי חלוקות. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, הוא בינוני. מה ההבדל?
גם בבינוני יכול להיות
חלוקה. בבינוני באופן, עוד מעט כשנבין מה ההבדל בין הטוב לו ורע לו בצדיק, אז נבין שבבינוני זה לא מתחלק. אנחנו נבין מה החלוקה. מה הפירוש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו? איך שאנחנו מבינים ככה בפשטות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, טוב לו בחיים, רע לו בחיים. רשע וטוב לו, רשע ורע לו, רשע טוב לו בחיים, רע לו בחיים. אם נשאר בהסבר הזה, אז אין כאן היי חלוקות. כי הצדיק וטוב לו והצדיק ורע לו, יכול להיות שהם שני אנשים שנמצאים באותו רמה של צדקות, רק זה טוב לו וזה רע לו. אבל זה בא השאלה, מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. אבל זה לא דרגה שונה, לכאורה זה אותו דרגה, אותו דבר, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אז אם כך נשארנו בשלוש חלוקות, צדיקים, רשעים ובינונים. אז אם כך, למה אנחנו אומרים חמש? לכן אנחנו צריכים להגיע להמשך הדברים בגמרא, בתחילת מסכת ברכות, שאחרי שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, על זה באה התשובה. מה התשובה? אז זה כתוב הלאה, שמה הקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא פירשו בגמרא, הגמרא מפרשת, הגמרא מבארת את הסבר הדברים, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. אתה יודע למה הצדיק הוא טוב לו. זאת אומרת, אנחנו לא שוללים את המשמעות שהבנו קודם, שטוב לו ורע לו, זה טוב לו בחיים או רע לו בחיים. אבל אנחנו מסבירים למה טוב לו, כי הוא צדיק גמור. למה רע לו, כי הוא צדיק שאינו גמור. אז אם כך זה כבר לא אותו רמה. אם כך זה כבר לא אותו רמה, זה אי חלוקות. צדיק וטוב לו כי הוא גמור. צדיק ורע לו כי הוא צדיק שאינו גמור. אז אם כך זה חלוקה שונה. אותו דבר, רשע וטוב לו זה רשע שאינו גמור, לכן טוב לו.
מה זה גמור גמור? זה כאילו
בשלימות הטוב. הגדרה מדויקת יהיה לנו בהמשך התניא. אבל טוב, גמור ואינו גמור זה ברמת השלימות הטוב שלו. אז אם כך יוצא שיש לנו באמת, אם זה ברשע. אם כך יוצא שיש לנו באמת אי חלוקות, יש לנו חמש דרגות. כשאומרים צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, זה שתי חלוקות. למה זה שתי חלוקות? כי הגמרא הסבירה שזה גמור או אינו גמור, על דרך זה ברשע. מה ההבדל בין טוב לו ורע לו? לכאורה בשלב הזה טוב לו בחיים, רע לו בחיים. רק הגמרא מגלה לנו למה טוב לו בחיים או למה רע לו בחיים, או כי זה גמור או זה אינו גמור. אבל פה בא הסבר נוסף, תוספת על דברי הגמרא, ובראיה מאמנה פרשת משפטים פירש. ראיה מאמנה זה ביור שכתוב בזוהר שמיוחס למשה רבינו. אז באותו מקום בראיה מאמנה פרשת משפטים, מה מבואר שמה? שמה כתוב צדיק ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב. מה הראיה מאמנה בא לעשות? בא להסביר לנו נקודה מאוד מעניינת בפנימיות הדבר, שלא תחשוב שטוב לו ורע לו זה רק תיאור גשמי, טוב לו בחיים או רע לו בחיים. כאילו מהגמרא אנחנו יכולים להבין שכשאומרים טוב לו ורע לו מתכוונים במצב פיננסי, מצב פיזי. כשאומרים גמור ואינו גמור מתכוונים למצב רוחני. אומר הראי"ה מאמנה, דע לך שגם ההגדרה טוב לו ורע לו זה גם רוחני. זה לא שולל שזה גם פיזי, אבל זה גם רוחני. טוב לו ורע לו זה רוחני, גמור ואינו גמור זה רוחני. מה ההבדל אם כך? הרי ידוע שלכל בן אדם יש את הצד הטוב שבו ואת הצד הרע שבו. טוב לו ורע לו זה הגדרות שמתייחסים מה קורה עם היצרים שלו. גמור ואינו גמור זה בא להסביר מה מתייחס לצד האלוקי שבו. זאת אומרת ככה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, מה ההבדל ביניהם? צדיק וטוב לו פירושו שאין לו בכלל יצר הרע. הטוב אצלו הקיף את הכל. ובמילא הצד האלוקי שלו הוא גמור. צדיק ורע לו והוא אינו גמור, מה זה? זה שתי הגדרות. ורע לו מה הפירוש? עדיין יש בו קצת יצר הרע. למה יש לו עדיין יצר הרע? כי הוא אינו גמור. אבל היצר הרע הוא לא פעיל, הוא לא צף מעל המים. ואם הוא היה פעיל וצף נראה בהמשך הוא רשע. למה קוראים לו צדיק? כי הרע הוא לא בינוני, הוא צדיק. אבל הרע לא. מה זה לא? זה כאילו יש בפנים קצת רע, אבל הוא לא מסוגל בכלל להתבטא בשום צורה או בשום כיוון. כפוף לטוב. זה הלשון בראיה מאמנה. בראיה מאמנה, פרשת משפטים פירש, צדיק ורע לא. מה פירוש ורע לא? שהרע שבו כפוף לטוב. וכולי. זאת אומרת, אם כך נסכם, עד פה. הוא הביא שיש לנו חמש דרגות, חמש שלבים, והסביר בתוספת של ראיה מאמנה שהחמש שלבים זה באמת חמש דרגות רוחניות שונות לגמרי אחד מהשני שיש בעם ישראל. שתי דרגות בצדקות, שתי דרגות ברשע ושלב אמצע בינוני. אנחנו רק שומעים את המילים, אנחנו עדיין לא מבינים את ההגדרות. מה מוכיח לנו שאנחנו לא מבינים את ההגדרות? למרות שזה נראה לנו פשוט, טוב, רק, קצת, הרבה, רק אפשר כבר לעשות איזשהו טבלה והכל נכנס בפנים. הוא מיד מביא לנו עוד קטע מאותו מקום בגמרא שהוא הציטט קודם, הוא אומר, בוא תראה עוד שתי שורות וכבר תראה שלא הבנת את ההגדרות. מה כתוב בהמשך? הוא אומר, בגמרא, סוף פרק ת' ברכות. באותו מקום בגמרא שציטטנו קודם, את המושגים צדיקים, רשעים ובינוניים שהבאנו קודם, מיד בהמשך כתוב שמה מה ההבדל בין צדיקים ובינוניים ורשעים. אומרת הגמרא כך, צדיקים יצר טוב שופטן. אצל צדיקים היצר הטוב הוא השופט היחיד שקיים אצלם. רשעים יצר הרע שופטן. בינוניים זה וזה שופטן. כל המושגים הללו עוד נגיע אליהם.
מה זה
שופטן? מיד הוא ישאל את השאלה ואנחנו נגיע לזה בעזרת השם בפרקים הבאים. בעיקר מה שהוא מתעכב כאן, הדבר הבולט בעיניים זה המשפט הבא. אמר רבה, למרות שבגרסאות הנפוצות בגמרא כתוב רבה עם א' בסוף, ידוע שרבה ורבה הם היו שתי אנשים שונים. רבה היה רבם של אביי ורבה. אביי ורבא היו תלמידים של רבא. רבא, השם המלא שלו היה רבא בר נחמני. הוא היה רבם של אביי ורבא. למרות שבחלק גדול מהגרסאות כתוב בגמרא רבא, כתוב רבא, רבא זה עם א', רבא זה עם א'. אני אומר, זה גם מביא את הגרסה הנכונה. אמר רבא, רבא אמר לתלמידים שישבו בבית המדרש והסביר להם ואמר להם את המושגים של צדיקים, בינונים ורשעים, מי שאמר את הציטוט הזה זה רבי יוסי הגלילי. ביד בהמשך כתוב, אמר רבא, רבא אומר לתלמידים שלו, כגון ענה בינוני. גם פה מאוד מעניין, בגרסאות הנפוצות בגמרא כתוב כגון אנו בינונים. אז אומרת כן מצטט כגון ענה בינוני, כי מדברי רשי שמסביר את הדברים שם מובן שהכוונה היא ענה לשון יחיד. כגון ענה בינוני. הוא אומר לתלמידיו, כגון ענה בינוני, אנחנו לומדים כרגע למושג צדיקים, רשעים, בינונים, אני, למשל, אני בינוני. מורה טוב שרוצה להמחיש לתלמידים שלו את המושגים, המחשה זה אחד מהדברים הכי טובים כדי להעביר את הנושא, אז הוא ממחיש להם, הנה אתם רואים אותי, אני בינוני. מיד כתוב, מר לו אביי, אביי התלמיד קם יד ואומר לרבו, לא שווי כמר חיי לכל בריאה. כבודו הרב לא משאיר חיים לאף בריאה. מה כוונת דבריו? יש כמה אופנים להבין את דבריו של אביי. אופן אחד אפשר להבין שכתוב, הגמרא אומרת, אנחנו באים כרגע מימי עשרת ימי תשובה ומיום כיפור, וכתוב שביום כיפור, אז מה קורה עם הצדיקים? הם כולם נחתמים לאלתר לחיים. אז מה קורה עם הבינונים? כתוב בגמרא שהבינונים תלויים מראש השנה ועד יום הכיפורים, וביום הכיפורים הכתוב אנחנו חותם את הצדיקים לאלתר לחיים. אז אומר רבא, אומר אביי לרבא, אם הצדיקים נחתמים לחיים ואתה בינוני, זאת אומרת שאנחנו תלמידיך, בוודאי לא מעליך, בוודאי מתחתיך, אז חלילה אנחנו לא נכנסים בהגדרה של צדיקים נחתמים לחיים, אז לא שווי כמר חיי לכל בריאה. זה ביור שהרבי כותב אחד המכתבים, שכשהוא למד תניה עם אבא שלו, ככה אבא שלו הסביר לו את הקטע הזה בכוונת דברי אביי. הרבי אבל אומר שהוא לומד פירוש פשוט יותר בקטע הזה בגמרא, מה התכוון אביי. הרבי אומר שיש בגמרא עוד מקום שכתוב סגנון דומה, לא שוויק חיי לכל בריאה, אבל בהקשר אחר, בהקשר למה זה כתוב. יש גמרא מעניינת שאומרת, מתייחסת לגבי ההלכה, הפסוק אומר שכי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים ונפשך סובך, מי זה הלכה לא תיתן וכו', מי זה הבן אדם שבא לכרם רעך? אז פשוט אומרים בפועל הכתוב מדבר, פועל שנכנס לעבוד, אז אומרים שהוא יכול לאכול, אבל על כן לך לא תיתן. יש מקום בגמרא שכתוב כך, אמר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר, כי תבוא בכרם רעך בביאת כל אדם הכתוב מדבר. ככה איסי בן יהודה אומר, ואמר רב, רב אומר ככה מצאתי, ואז רב אומר, לא שווק איסי חיי לכל בריאה. מה הכוונה? שכל בעלי השדות לא יישאר להם שדות. למה? כי אם הכוונה היא שכל מי שנכנס לכל שדה, כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובך, אז לא יישארת שדות לאף בן אדם. על פי הביטוי הזה, לא שוויק איסי חיי לכל בריאה, אומר על דרך זה אביי, לא שוויק מר חיי לכל בריאה, אתה משאיר את כולנו, את כל האנשים במבוכה. מה נגיד? אתה בינוני, אז מה אנחנו? אז אנחנו במצב של רשעים, זה מאוד מבוכה להיות במצב כזה. יש אפשרות שלישית להסביר, שידוע הרי כתוב שרשעים בחייהם קרויים מתים. אז אם כולם בדרגה פחותה מדרגת הבינוני, אז הם בדרגת מתים חלילה, אז לא שווי כמר חיי לכל בריאה. על כל פנים, רואים שהביי לא מוכן לקבל את מה שרבא אומר, והוא שולל את זה. שואלת השאלה, משהו כאן לא מובן. ולהבין כל זה בארץ. עד פה למדנו כל כך הרבה פרטים, הרבה דברים לא מובנים פה. דבר ראשון לא מובן, מה באמת נקודת ההבדל בין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, בינוני? הגדרה קצת יותר מדויקת. לא הבנו, רק ראינו, אבל לא הבנו. דבר שני, מה זה שופטן? צדיקים, למה לא אומרים מושלן או ביטוי? מה זה שופטן? אחר כך, בכלל לא מובן, אומרים ככה, צדיקים, יצר טוב שופטן. חידוש גדול, נו. ברור, אם לא, אז במה הוא יהיה צדיק? מה החידוש שמחצים? ואם לא היה כתוב צדיקים, יצר טוב שופטן, מה היינו חושבים? פשוט. ובכלל, מה ההבדל בין צדיק לבינוני? להבין כל זה בהר היטב. כל הנושא הזה, אנחנו ראינו כאן ציטוטים ומושגים, והם נשארו לנו תמוהים. וגם להבין, דבר נוסף אומר אדמו"ר הזקן, מה שלא מובן פה, מה שאמר יוב. יוב רצה לתת, הגמרא אומרת שיוב רצה לפתור את כל העולם כולו מן הדין. מה אמר? אמר יוב, ריבונו של עולם, ברת השור, פרסותיו סדוקות. ברת החמור, פרסותיו קלוטות. זאת אומרת, מי קבע שזה יהיה כך וזה יהיה כך? ריבונו של עולם, אתה ברא. ברת הגן עדן, ברת הגיהינום. ברת הצדיקים, ברת הרשעים. במילים אחרות, מה איוב אומר? איך אתה בכלל מעניש אנשים? איך אתה בא בטענות לאנשים? אתה קבעת את זה. שאלת השאלה, איך איוב אומר כזה ביטוי? מה כוונת דבריו? עכשיו, מאוד מעניין שהמרשע, אחד מהמפרשים הידועים על הגמרא, אומר על המשפט הזה של איוב ביטויים חריפים, הוא אומר שזה חס ושלום להגיד את זה. ממש, איך אפשר להגיד את זה? הוא שולל את זה. אז הוא אומר, כן, לא שולל. הוא מביא את דברי איוב, ואומר, איוב אמר דברים שצריך להבין אותם. אי אפשר ככה לשלול את דברי איוב. איוב אמר והגמרא מביאה את זה, אז יש משהו בטענה הזאת. צריך להבין את הטענה. למה צריך להבין? הוא אמר, והצדיק ורשע לא כאמר. מה זה צדיק ורשע לא כאמר? כתוב, הגמרא אומרת, שיש מלאך שקוראים לו לילה. מה התפקיד של המלאך הזה שקוראים לו לילה? הוא ממונה על הריון. וכל טיפה וטיפה בא המלאך הזה, מעמיד אותו לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, רשע או צדיק,
לא
כאמר. למה? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז אם צדיק ורשע לא כאמר, זאת אומרת שזה לא נקבע, אז איך איוב בא ואומר, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני. אנחנו צריכים להבין מה זה בין מהות, זה חיבור של שתי מילים, מהו בינוני? מה פירוש המילה, המושג בינוני? שבוודאי הדבר הזה ברור לנו, אינו מחצה זכויות ומחצה הבנות. ברור לנו לחלוטין שלא יכול להיות כמו שאולי היה עולה על דעת מי שלומד את הגמרא ורואה צדיק, יצא טוב, רשע, יצא רע. בינוני זה וזה. מה זה זה וזה? הוא פעם הוא חבר של היצר הטוב, פעם הוא חבר של היצר הרע. פירושו של דבר שפעם היצר הטוב גורר אותו למצוות, פעם היצר הרע גורר אותו לעבירות. ואיך קוראים לבן אדם כזה שהוא 50-50? בינוני. אומר אדמו"ר הזקן, לא יכול בשום פנים ואופן להיות שזה הגדרה של בינוני, בשום אופן. אומר אדמו"ר הזקן את הלשון, שבוודאי אין בכלל ספק בדבר. עוד לפני שנונים את התניה, זה ברור לכל אחד שקצת ינסה לחשוב, לא יכול להיות בהבנתנו שאינו מחצה זכויות ומחצה עבונות. לא יכול להיות בינוני זה אחד שחצי, 50% מצוות, 50% עבירות. למה? שאם כן, אם נגיד שבינוני זה אחד כזה שיש לו 50% עבירות, בוא לא נגיד 50%, 20%, 10%, 1% אחד אפילו. הוא אומר, למה לא יכול להיות? מה קודם אמרנו? שרבא אומר כגון ענה בינוני. נכון שהבאי שואל עליו שאלה. איך יכול להיות שאתה אומר את זה? אבל רבא אמר את זה. וכשרבא אמר הוא התכוון למה שהוא אומר. והוא אמר דברים שהוא חשב בשעת מעשה שהוא באמת כזה. איך הוא חשב שהוא כזה? אם נגיד שבינוני זה הגדרה של אחד כזה, שיש לו 50% מצוות ו-50% עבירות, רבא חשב על עצמו שיש לו מחצה עוונות? מה, הוא לא הכיר את עצמו? מה, הוא לא ידע מי הוא? שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? איך יכול להיות? ונודע דלא פסיק פומי מגרסה. יש סיפור מדהים בגמרא במסכת בבא מציע, שהייתה שאלה במטיבתא דרקיה, הייתה שאלה בשמיים, על דיני נגעים, על בהרת מסוימת, אם זה טהור או טמא, ושאלו שאלה, אמרו, מי יפסוק לנו את ההלכה? מי, את מי נביא? אמרו, יש מישהו אחד שבקי בדיני נגעים, קוראים לו רבא, אבל הוא יהיה זה שיפסוק. אז צריך להביא את רבא לבית דין של מעלה, לקחת אותו לסיים את תפקידו בעולם כדי לפסוק את ההלכה שם למעלה. שלחו את מלאך המוות ואמרו לו, לך תביא את רבא, אנחנו צריכים אותו למעלה. אומרת הגמרא שמלאך המוות יצא לשליחות ולא יכול לבצע את השליחות, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול להביא את רבא. אז מה הגמרא מספרת? שהיה צריך לעשות איזשהו טריק, כתוב בגמרא, שעשה שם מלאך המוות רעש גדול מאוד בחוץ, ואז חשב רבא שזה האויבים הגויים באים, ואז רבא אמר, מוטב שאני אמות ולא ייפול בידיהם, ואז הפסיק רבא ללימוד, מלימוד תורה לשבריר שנייה, במחשבה זו שהוא חשב על האויבים שבחוץ, ובאותו שנייה מלאך המוות הצליח לקחת אותו. ואז הוא פסק להם שם את הפסק דין למעלה. ככה הגמרא מספרת. זאת אומרת שרבא באותו רמה שהוא אחד כזה שלא פסיק פומי גירסה, לא שייך לתפוס אותו רגע אחד בלי לימוד תורה. אדם כזה יכול לומר ולחשוב על עצמו שאם אתם רוצים לדעת דוגמה של בינוני, הנה תתקלו על העניין בינוני. האם יעלה על דעתנו אחרי משפט כזה לחשוב שבינוני הוא אחד כזה שיש לו 50% עבירות? 20% עבירות, 10% אחוז אחד עבירות, לא יכול להיות. ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות, חס ושלום. יש כאלה שקוראים את זה, מיד אומרים, נו, רבא היה ענב, אולי מתוך ענבה הוא אמר, כן? כן? אבל זו שאלה שהיא בכלל לא, היא שאלה לא מתאימה, למה? כי מי ששואל את השאלה הזו, חסר לו בהבנה מהי ההגדרה של המושג ענב. ענבה זה לא שקר. אדם שחושב על עצמו שהוא ואומר על עצמו אני כזה וכזה, אין כוונת הדברים שבתוך תוכו הוא אומר אני צדיק הכי גדול. רק מה, לא יפה להגיד לכולם שאני צדיק, אז אני אגיד להם אני שום דבר. אחד כזה לא קוראים לו ענב, קוראים לו שקרן. אחד בפה, אחד בלב זה שקרן. ענב זה אדם שכשהוא אומר שאני כזה וכזה, הוא באמת חושב ומתכוון שהוא כזה וכזה. רבא כשאמר על עצמו אני בינוני, הוא באמת חשב שהוא בינוני. ונגלה לכם שדמור הזקן בהמשך העמוד יגיד שרבא טעה, באמת הוא אמר את זה מענבה, הוא באמת טעה, הוא לא היה בינוני, הוא היה צדיק גמור. אבל צריך להבין איך הוא טעה, איך הוא טעה, נבין במצוות השם בהמשך. אבל כדי לטעות טעות כזו, פירושו של דבר שבינוני הוא לא אדם שאנחנו יכולים לצייר אותו בציור של שמפעם לפעם הוא נכשל במשהו. כי אדם שמפעם לפעם נכשל במשהו, אם זה הגדרה של בינוני, רבא לא היה טועה בטעות כזו, הוא לא היה חושב על עצמו שהוא בינוני. אם זה הגדרה של בינוני. וכך אדמור הזקן הולך בשורות הבאות לצמצם את האפשרויות. לא זה, לא זה, לא זה, ייתן לנו כמה אפשרויות. לא חצי חצי, לא אדם שנכשל באיסור קל של דרבנן, לא אדם שרואה את השני נכשל ולא עוצר אותו, לא אדם שמבטל תורה בשנייה. כל מי שיש לו את אחד המינוסים האלה, הוא באותו רגע לא רק שהוא לא בינוני, הוא רשע. פירושו של דבר, יצר הגבר עליו, הוא רשע. פירושו של דבר שבינוני אין לו אף חיסרון. אין לך אף חיסרון? אז אם כך למה אתה לא צדיק? למה אתה בינוני? או, אז אם כך, מה שאנחנו כרגע הבאנו את עצמנו בלימוד התניה עד פה לנקודה כזו, מה זה בינוני אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים מה זה לא. זה לא אדם שיש לו עבירות. מה זה כן? הוא כולו טוב. אז אם כך, למה הוא לא צדיק? אז למה קראנו לו רק בינוני? ומה זה ספר של בינוני? אז מה, אנחנו גם יכולים להיות במצב הזה? אז למי מדובר כאן? זה בעצם הכרטיס כניסה בספר התניה, להוביל אותנו להכרה קצת יותר אמיתית בהגדרות שנראים לנו כאלה פשוטים ואולי מובנים, ושגרת הלשון עומדת עלינו, על מה, כל אחד זה עוד צדיק, אנחנו משחקים בהגדרות בכזו זילות, זה לא כך. אפילו הגדרת בינוני זה כבר הגדרה שצריך לדעת איך להגיד. מה? ועוד שאלה, או עוד הוכחה, שלא יכול להיות שבינוני זה אחד שיש לו אבונות, לא רק שאין לו מחצה אבונות, לא יכול להיות שיש לו בכלל אבונות. מדוע? שהרי בשעה שעושה אבונות נקרא הרשע גמור. ההגדרה אומרת שאדם שעושה אבונות, באותו זמן שהוא עושה אבונות, הכותרת שלו, ההגדרה שלו, זה רשע גמור. ואם אחר כך עשה תשובה, אם הוא חזר בתשובה על אותו אבון, נקרא צדיק גמור. אז בעצם, באיזה הזדמנות בכלל אפשר לקרוא לו בינוני? הרי אם הוא עם האבונות לפני התשובה, הוא רשע. ואם הוא חזר בתשובה על זה, אז הוא נקרא צדיק. אז בכלל נשאלת השאלה, באיזה צ'אנס יש לו להיות בינוני? אלא מה? אולי יעלה על דעתנו לומר, שאולי נאמר שבינוני זה אחד שמה שקשור למצוות מדאורייתא הוא זהיר ב-100%. ומה שקשור למצוות דרבנן, אולי בזה הוא לא זהיר כל כך. אולי זה ההגדרה של בינוני? אולי נבוא ונגיד שצדיק זה אחד ששומר גם על מצוות דאורייתא וגם על מצוות דרבנן, ובינוני זה אולי אותו אחד שבמצוות של דאורייתא הוא זהיר, ובמצוות דרבנן אולי בזה הוא לא זהיר, אולי זה בינוני. אומר אדמו"ר הזקן, לא יכול גם להיות שזו ההגדרה של בינוני. מדוע? ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים, אפילו אדם שעובר על איסור קל שחכמים תקנו, מקרי רשע, הוא כבר נקרא רשע. למה? כי כל מי שעובר על רצון הבורא נקרא רשע. מהו רצון הבורא? אז יש רצון הבורא שבא לידי ביטוי בתורה שבכתב, ויש רצון הבורא שבא לידי ביטוי בדברי חכמים. זה גם דברים שניתנו למשה מסיני, וזה גם רצון הבורא. אז מה זה משנה? אז כל מי שעובר אפילו על איסור קל של דברי סופרים, אז מה יהיה הכותרת וההגדרה שלו? רשע. ואדמו"ר הזקן מביא לכך שתי מקורות בגמרא, כדאיתא בפרק ב' דיבמות, ובפרק כמה דנידה, ושתי המקומות הללו בגמרא כתוב במפורש, שמי שעובר על איסור קל אפילו של חכמים, אז ההגדרה שלו זה בוודאי רשע. אז לא יכול להיות שבינוני, זה יהיה אחד כזה שהוא לא זהיר באיזשהו דבר של דברי חכמים. אז אם כך, ברור שהוא זהיר בכל דברים של דאורייתא, וגם בכל דברים של דברי חכמים. בואו נתקדם ונאמר, אז אולי יעלה על דעתנו שאולי בינוני זה אחד כזה שכל מה שנוגע לחיים האישיים שלו בינו לבין בורא עולם, הוא זהיר ושומר על הכל. אבל כשהוא רואה יהודי אחר שעובר עבירה, ויש לו יכולת אולי להשפיע על אותו יהודי, אז הוא לא עושה כלום, הוא לא משפיע עליו. זה נקרא שיש בידו למחות ולא מיכה. אז אולי זה בינוני? אולי נגיד שבינוני זה אחד כזה שהבעיה שלו זה שהוא לא משפיע על האנשים שהוא יכול להשפיע עליהם. וצדיק זה נקרא מי שמשפיע גם על כל הסביבה, אולי זה ההבדל. אומר אדמו"ר הזקן, גם זה לא יכול להיות. למה? ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה, נקרא רשע. כך כתוב בפרק ו' בשבועות. זאת אומרת, הגמרא אומרת שרשע זה הגדרה לא רק למי שנכשל בעצמו, אלא אם יש לך יכולת להשפיע על מישהו אחר ואתה לא משפיע עליו, אז אתה כבר נתפס באותו עניין ואתה כבר גם נקרא רשע. אז ברור לנו שבינוני זה אחד כזה שא' הוא זהיר בעצמו בכל הדברים של דאורייתא, וב' הוא זהיר בעצמו בכל הדברים של דרבנן, וג' הוא בטוח על כל מי שהוא יכול להשפיע, הוא משפיע. אז אם כך, אז מה היה הגדרה של בינוני? הוא מסיים אדמו"ר הזקן ואומר, אחרי שהוכחנו שבינוני זהיר גם בדברים של דרבנן, ובינוני זהיר גם אפילו להשפיע על אחרים, אז וכל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, כל שכן וקל וחומר. מה הוא אומר שתי ביטויים, כל שכן וקל וחומר? כל שכן זה הולך אם על איסור קל של דברי סופרים הוא נקרא רשע, אז כל שכן באם אדם לא קיים דאורייתא הוא נקרא רשע. וקל וחומר אם הוא יכול להשפיע על אחרים והוא לא השפיע הוא נקרא רשע, קל וחומר שאם הוא בעצמו לא מילא תפקיד מסוים אז בוודאי שהוא נקרא רשע. אז כל שכן וקל וחומר במבטל איזו מצווה תעשה שאפשר לו לקיימה, יש לך צ'אנס, הזדמנות לקיים איזה מצווה תעשה ולא משנה מה, ואתה לא מקיים. אדמו"ר הזקן תופס את הדוגמה שלכאורה הכי קשה להיות זהיר בדוגמה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אדם שיש לו, כתוב שמאוד קשה שאדם יהיה ניצול מביטול תורה, אבל ביטול תורה זה נקרא שהוא עובר על מצוות עשה, כי יש מצוות עשה בתורה והגית בו יומם ולילה. אז אם אדם יש לו הזדמנות ואפשרות ללמוד תורה ואינו עוסק, אז מה יהיה ההגדרה של אחד כזה? אפשר לקרוא לו בינוני? בוודאי שלא, בוודאי שהוא פחות מבינוני, ופחות מבינוני זה רשע. שעליו דרשו רבותינו זל, על אדם כזה שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, עליו אומרים חכמים, כדבר השם ביזה וגומר. היקרת, היקרת וגומר. יש בגמרא שמה כמה וכמה ביורים על הפסוק הזה, כדבר השם ביזה, ואחד מהביורים בגמרא זה רבי נאוראי, אומר שם בגמרא, רבי נאוראי אומר בגמרא, שמי הוא האדם שעליו נאמר כדבר השם ביזה, זה כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אז אם כך, למסקנת הדברים, ופשיטה, ברור לנו שאדם כזה שיכול לקיים איזה מצוות עשה, או אפילו יכול ללמוד תורה ולא לומד, דמקרי רשע, בוודאי שיקראו לאדם כזה רשע, תפי מי עובר איסור דרבנן, הרחת כמה וקל וחומר. אם אדם שעבר על איסור דרבנן, אמרנו קודם שהוא נקרא רשע, אז אדם שלא קיים מצווה דאורייתא, בוודאי נקרא רשע. זאת אומרת שבינוני, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל ברור לנו שאי אפשר לתפוס אותו בשום דבר, שום דבר, והוא נקרא בינוני. רמה מאוד גבוהה. שום דבר. אז נשאלת השאלה, אז למה הוא בינוני אם הוא כל כך גבוה? אנחנו בעזרת השם נבין את זה, אבל קודם כל ברור לנו שלא יכול להיות שיש לו איזשהו חיסרון. ואם כן על כורכך, ברור לנו הדבר, חייב לומר, הבינוני אין בו אפילו אבון ביטול תורה, לא שייך אפילו שנייה אחת של ביטול תורה את הבינוני. אחרי שכל כך רוממנו את הבינוני, ואפילו שאנחנו עוד לא יודעים למה קוראים לו בינוני, איך היינו קוראים אנחנו לאחד כזה צדיק אמור, אבל אם קוראים לו בינוני כנראה שיש כאן איזה משהו, אבל המשהו הזה שמרחיק בין הצדיק לבינוני הוא כבר מאוד מאוד הצטמצם. כי כשחשבנו שבינוני זה אחד שיש לו קצת עבירות והצדיק אין לו בכלל, אז המרחק ביניהם היה גדול, וככל שצמצמנו את הפער אמרנו בינוני שלם בזה ושלם בזה הכל. אז אם כך הפער בין הבינוני לצדיק הלך והצטמצם, כמעט קשה לומר מה בכלל ההבדל ביניהם. ברגע שצמצמנו את הפער, תשובה אחת על אחת השאלות כבר הרווחנו פה. שאלנו הרי למה רבא אומר על עצמו שהוא בינוני, ואמרנו הרי רבא היה כזה אדם גדול, איך הוא יכול להגיד, איך הוא יכול לטעות בטעות כזו לומר על עצמו שהוא בינוני? ברגע שצמצמנו את הפער ובינוני הפך להיות אדם שדרגתו נראית כל כך גבוהה, אז אם כך ומשום אחי בגלל זה טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. עכשיו מובן למה רבא טעה, בוודאי שרבא טעה, כי רבא אין לנו ספק שמה הוא היה? צדיק, צדיק אמור. אבל רבא מענווה לא שייר את עצמו בצורה הנכונה, ורבא לא נתן לעצמו את הציון המלא כפי שהוא, אלא הוא חשב שהוא פחות מזה, ובגלל שהפער בין הציון האמיתי שלו לציון שהוא נתן לעצמו, הפער ביניהם הוא לא גדול, אז כשהפער לא גדול, אז מענווה הוא יכל לטעות ולומר, אני לא נמצא בדרגה הזו, אני נמצא בדרגה הפחותה. עכשיו מובן למה הוא טעה, כי בינוני הוא אדם שהרמה שלו כל כך גבוהה. מה זה בינוני אנחנו עוד לא יודעים, אבל התקדמנו לפחות לדעת מה הוא לא בינוני. עכשיו יש כאן בצד הגעה. בהגעה הזו נקדים ונאמר, יש סיפור בזוהר שרב אמנונה הלך בדרך ופגש את אליהו הנביא. רב אמנונה רואה את אליהו הנביא והוא שואל את אליהו הנביא שאלה, למה יש בעולם צדיקים שרע להם ולמה יש רשעים שטוב להם? שאלה ידועה, לפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב. ורב אמנונה, לפני שהוא מחכה לתשובה מאליהו הנביא, אז רב אמנונה מיד מעצמו מציע תשובה. הוא אומר, נראה לי שאולי התשובה היא כזו, שצדיק שיש לו איסורים בעולם, כנראה שיש לו קצת עבירות, טיפה. והקדוש ברוך הוא רוצה לנקות אותו בעולם, אז הוא נותן לו את האיסורים בעולם. איסורים ממרקים. והרשע שטוב לו, כנראה שיש לו קצת מצוות, והקדוש ברוך הוא רוצה לגמור איתו את החשבון פה, אז לכן טוב לו. ככה הציע רב אמנונה. אמר לו אליהו הנביא, לא. לא זו הסיבה. מה אומר לו אליהו הנביא? הצדיק, אין לו עבירות בכלל. היה אתה שואל למה רע לו? לא בגלל העבירות של עצמו. הוא מתקן את עוונות של הדור. כיוון שהוא צדיק, אז הוא לוקח על עצמו את הבעיות של האחרים, ולכן יש לו איסורים. זה הקטע בסיפור הזה בזוהר. דבר הזקן מביא את הסיפור, ואומר, מי בעצם מגלה לנו, מהעמוד הקודם, שלמדנו בתניה, מי מגלה לנו שצדיק זה דבר פנימי? צדיק זה לא מי שיש לו רק רוב מצוות, אלא צדיק זה מושלם, שאין לו בכלל עבירות. לא רק רוב מצוות, 100% מצוות. מי מגלה לנו את המהות הזו בצדיק? בזוהר. איך ייתכן שיש בזוהר סברה כזו של רב אמנונה, שמה רב אמנונה מעלה סברה? שלמה רע לו לצדיק בעולם הזה? כי יש לו קצת עבירות. זה סותר את כל מה שבנינו עד עכשיו. מה בנינו עד עכשיו? שאפילו בינוני אין לו עבירות. לא כל שכן, שצדיק אין לו עבירות. אז איך כתוב בזוהר שרב אמנונה, רב אמנונה מציע סברה שהצדיק, למה יש לו רע? כי יש לו קצת עבירות. זה לא מסתדר בכלל למה שלמדנו פה. זה השאלה שאדמו"ר הזקן שואל, נקרא את השאלה בפנים. מה שכתוב בזוהר, זה נמצא בהגה בצד. מה שכתוב בזוהר, חלק ג' דף ר' למד א', מה כתוב שם בזוהר? שרב אמנונה הציע שמה הסיבה שצדיק רע לו? כל שממועטים עוונותיו. מה אמר רב אמנונה? שמה הבעיה של הצדיק? שיש לו מעט עוונות, אבל קצת עוונות יש לו ולכן רע לו. אז לכאורה זה סותר את מה שאמרנו. עונה אדמור הזקן ואומר, היא שאלת רב אמנון על אליהו. זה רק הסברה שרב אמנון הציע לאליהו הנביא. אבל זה לא מסקנת הדברים בזוהר. אבל לפי תשובת אליהו שם, ומה הייתה התשובה של אליהו הנביא? אליהו הנביא הייתה לו תשובה ומסקנה אחרת לגמרי. אליהו הנביא אמר שהצדיק אין לו עבירות בכלל. אילה אמרה לו בגלל שלוקח על עצמו את האיסורים של הדור. אז לפי דברי אליהו, אז מה הפירוש צדיק ורע לו? הוא כמו שכתוב וראיה מאמנה פרשת משפטים דלעיל, שמה אמרנו בעמוד הקודם שכתוב וראיה מאמנה, שמה זה צדיק ורע לו? לא שרע לו שיש לו קצת עבירות, אלא רע לו פירושו של דבר שעדיין באיזשהו רמה העניינים של הרע קיימים בתוכו, אבל הם מאוד בטלים לטוב, הם בכלל לא פעילים, הם בכלל לא קיימים אצל אותו צדיק שרע לו. רע לו הפירוש הוא שהרע בטל אותו. היי, תשאל אותי שאלה, אז אם כך איך רב אמנון העלה את זה כסברה אפילו, אם זה כל כך מושלל, אז איך הוא... אז זה אומר, ושבעים פנים לתורה. זה שרב אמנון העלה את זה כסברה, כי שבעים פנים לתורה. אבל לוודאי לפי מסקנת הדברים בזוהר, אז אין ספק שזה עולה בקנה אחד עם המסקנה שהדמות הזקן העלה פה, שאפילו בינוני אין בו אפילו עבירה אחת, לא כל שכן שהצדיק אין לו שום עבירה.